ערב טוב לכולם. ערב טוב לכולם. אני בעזרת השם יום שני הבא לא יהיה כאן, אני נוסע לפלורידה לכמה ימים של הרצאות. מצטער שזה שבוע כן שבוע לא, אבל זו תקופה של נסיעות הרבה. הייתי שבוע שעבר בלוס אנג'לס, גם כן היה לנו הרצאות גדולות שם, מאוד מוצלח. טוב, אנחנו נדבר קצת על פרשת בו, כמה דברים חשובים מאוד על החיים שצריכים להבין. כמובן, כמו שאתם יודעים, הפרשיות הן אומנם מדברות על דברים שקרו לפני 3,000 או 4,000 שנה, אבל הפסיכולוגיה של האדם היא אותה פסיכולוגיה, והאמת של החיים הוא אותה אמת, והבורא זה אותו בורא, והתכלית של הבריאה לא השתנתה. הדברים הם עדיין, הדברים הכלליים הם אותם דברים. והתורה מלמדת אותנו מכל העלילות ומכל הסיפורים שמסופרים בתורה, איך באמת הדרך הנכונה להתנהג. כשמסתכלים בפרשה, רואים דבר שהוא לא כל כך מובן בדרך השכל. ידוע שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, האדם יש לו בחירה אם להיות צדיק או רשע, כן? התורה אומרת, ראה אנוכי נותן לפניכם היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים, סימן שאפשר לבחור במוות. עצם זה שיש בתורה שכר ועונה, סימן שהאדם בוחר אם לעשות טוב או רע. עצם זה שהקדוש ברוך הוא שלח לו נביאים, עצם זה שהקדוש ברוך הוא שלח נביאים להזהיר את הדור, לחזור בתשובה ולהפסיק עם העבירות, סימן שזה בידיהם של האנשים. אם אדם היה בעל חיים שחי לפי אינסטינקטים, לא היה שייך להזהיר אותו. אלא מה? הוא היה רובוט. רובוט לא מענישים, כן? אז זה ברור. אם ככה תסבירו לי בבקשה מה פירוש הפסוק הזה. ויאמר השם אל משה, בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו למען שיתי אותותי אלה בקרבו. משה אומר, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אני שולח אותך עכשיו לפרעה, בעצם ההצגה מתחילה עכשיו. אתה תזהיר את פרעה, תחזור אליו, תלך, תבוא, תלך, בסוף אני אוציא אתכם ממצרים, במוקדם ובמאוחר, כן? הקדוש ברוך הוא כבר אומר למשה, תדע לך שאני מכביד את לב פרעה. פירוש, אני מתערב לו בבחירה. מה זאת אומרת? אנחנו מבינים מהתורה, כמו שהרמב״ם כותב בהלכות תשובה, שאין שום כוח שמשפיע על האדם, לא לטוב או לא לרע, אלא האדם בוחר מה לעשות. אבל פעם אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, תראה, אני כבר מכביד את לב פרעה. אז באמת המפרשים דנו חזק מאוד בסוגיה הזאת, איך באמת הקדוש ברוך הוא התערב לפרעה בבחירה. ידוע שהקדוש ברוך הוא גילה לנו סוד, לב מלכים ורוזנים ביד השם. מישהו אחראי על מדינה, הוא נשיא, הוא פרזידנט, הוא ראש ממשלה, הוא מלך, הוא גנרל. אז אחד כזה, הבחירות שלו לא משפיעות רק עליו, אלא משפיעות על כל העם. אם הגנרל שיקור טיפש, זה לא אומר שרצון השם שכל העם שלו עכשיו יסבול בגלל שהוא מקבל החלטות שיכולות להרוג את כולם, כן? אז מה עושים? הקדוש ברוך הוא גילה לנו שמי שמלך, לפעמים אין ברירה, חייבים להתערב לו בבחירה. למה? הוא רוצה לבחור ימין, והקדוש ברוך הוא יודע אם הוא יבחר ימין, העם הזה ילך לעזאזל, ואי אפשר להרשות כזה דבר. לכן, או שמתערבים לו בבחירה, או שהוא נופל משלטונו, או שהוא נהיה חולה, או שנכנס לקומה, או שהורגים אותו, משהו קורה כדי שההמון לא יסבול. אבל אני שואל עדיין שאלה, נגיד שהקדוש ברוך הוא בא והתערב לפרעה, כי עכשיו הקדוש ברוך הוא רוצה לגאול את בני ישראל ממצרים, עדיין השאלה שנשאלת, מדוע פרעה קיבל עונש? למה הקדוש ברוך הוא מעניש את פרעה ואת מצרים? לפני שנסביר למה הוא מעניש את פרעה, השאלה היותר חזקה, למה מענישים את מצרים? אלה פרעה, הוא זה שעקשן, מתווכח, מסרב לשלח אותם, אבל למה העם שלו צריך לסבול?
כן, הקשיבו לו, עשו מה שהוא אמר.
אבל השאלה, יש לך עכשיו מלך, אתה לא תשמע בקולו, הוא שוחט אותך, תראה אצל הערבים מה קורה, תראה באיראן, ניסו קצת הסטודנטים לעשות מרד, מענים אותם עד היום במרתפים, אין להם יום ואין להם לילה, אז הרבה פוחדים, אז מה אתה רוצה מהם? לא מספיק שלהם מלך עריץ ואכזר, אלא למרות מה שאמרת, אמרת נכון, הקדוש ברוך הוא מצפה מהעם שהמלך הוא רשע ולא הגון ולא ישר, שהעם חייב להפיל אותו בכל מחיר, ואם לא, ואם העם שלם עם מעשיו ולא מורד, סימן שהעם מסכים עם מעשיו. כי אם העם היה חורה לו מה המלך עושה, הוא לא היה נתן לו להישאר בשלטון ככה ולחגוג, אלא היו מורדים, היו מפגינים, היו מתאספים כולם. אז רואים שהמצרים הולכים לסבול על זה שהם נותנים לפרו שלטון בקלי קלות. למה פרו עצמו צריך לסבול? הרי רואים במפורש שהקדוש ברוך הוא מתערב לו בבחירה. אז התשובה היא, זה לא בדיוק מדויק, כי צריכים לדעת מה באמת קרה בעשרת המכות. במכה הראשונה, לפני שהקדוש ברוך הוא הפיל דם על מצרים בכל מצרים, קודם כל הוא שלח את משה ואהרון שזרקו מקל על הרצפה שנהפך לתנין. תנין הכוונה נחש זוחל על הארץ. אחרי שהמצרים ראו ככה, גם הם זרקו את המקלות, גם המקלות שלהם נהפכו לנחשים. למה התורה מספרת לנו שהמצרים הטמאים זרקו את המקלות וזה נהפך לנחשים? להראות לך שלא כל מי שעושה קסם הוא אדם קדוש. הנה האנשים הכי טמאים, גם הם יכולים לעשות הוקוס פוקוס. אז מה נגיד, שהם בבות? שיש להם כוחות בגלל שהם יכולים לעשות הוקוס פוקוס? אלא אדם לא נמדד בכמה קוסמויות הוא יכול לעשות, אלא אם הוא צדיק, ירא שמיים ותלמיד חכם. בזה האדם נבחן, לא נבחן בזה אם הוא יכול לעשות כישופים. כישופים גם ההודים עושים, גם המצרים הטמאים עושים. יש כל מיני ערבים שעושים כישופים. מה זה אומר, שהם קדושים? אבל השאלה היא, למה פרעו שראה שהמקל של משה בלע את המקלות שלהם, למה הוא לא התעורר להבין שמשהו כאן קורה? הרי אתה רואה שמקל אחד בלע את כל הנחשים של כולם. אתה צריך להבין שיש כאן יד השם. לא עזר. כל מצרים הוקטה בדם. הנילוס זה היה האלוהים של המצרים. הם זגדו, השתחוו לנילוס. למה? כיוון... אפשר לסגור, כן, הרעש קצת מפריע. כיוון שהנילוס היה עולה על גדותיו בערך פעם בשנה ומשקה את כל הנחלים, ואז המצרים בטיפשותם חשבו שזה האלוה. תראה, הוא נותן חיים לכל השדות, לכל העולם. השתחוו לנילוס. פתאום מכה ראשונה, הקדוש ברוך הוא מכה באלוהים שלהם. אתם צריכים להבין, זה לא רק נזק כלכלי עצום שאין לך מים בכל המדינה. זה לא כמו היום, אתה מרים טלפון ומביאים לך במטוסים, שיירה של מטוסים או אוניות מהירות, תוך שבוע יהיה לך מים. זה לא עובד ככה. אין לך מים במצרים, אתה עבוד. מה עשו המצרים? היו צריכים לקנות את זה מהיהודים. ליהודים היה מים, היהודים מחזיק את המים, המים שקופים, המצרים נוגע בהם, הם בדם. אבל אם המצרים משלם, משהו קנה, נשאר מים. הקדוש ברוך הוא כבר במכה ראשונה נתן את כל העושר ליהודים, שהמצרים יצטרכו לשלם להם על מים. השאלה היא, לא רק שהקדוש ברוך הוא עיקה בהם בפרנסה, אלא מבחינה מנטלית הוא שיגע אותם. תארו לכם שעכשיו פה באמריקה כל הכנסיות בתוך כמה ימים כולם התפוצצו. איזה חורבן יהיה לנוצרים פה. הרי מבחינה מנטלית ייקח להם מאות שנים להתאושש מכזו מכה. זה לא דבר שעוברים לסדר היום. אפילו תגיד שהם יכולים מהר לבנות כנסיות כי כסף לא חסר להם. מבחינה מנטלית שיראו כזה דבר, ברוב הסיכויים שהם יגידו, אתה יודע מה, אם קרה כזה דבר, סימן שכל הדת שלנו זה בלוף. איך ייתכן שאלפי כנסיות כולם התפוצצו תוך שבוע? משהו פה לא מסתדר, לא? אז בעצם זה שהקדוש ברוך הוא מיד עיקה בנילוס, כבר זה מבחינה מנטלית רוחנית מוטט אותם. המכה האחרונה, מכת בכורות, לפני זה הקדוש ברוך הוא אמר להם, תכינו קורבן פסח. מה פירוש? אתם הולכים לאכות מצות ומרור וקורבן פסח. מה זה קורבן פסח? תקשרו כבש למיטה. המצרים ישאלו אתכם, למה אתם קושרים את האלוהים שלנו למיטות שלכם? כי הכבשים גם כן היו אלוהה שלהם. השתחוו גם לכבשים, כמו שההודים משתחווים לפרות. הקדוש ברוך הוא אמר ליהודים, תגידו להם שבעוד 4 ימים אתם הולכים לשחוט אותם. עכשיו תדמיינו כזה דבר, תאר לך שפה בארצות הברית כל היהודים ילכו לכנסיות ויורידו משם את הצלבים מהגג, והנוצרים יראו אלפי יהודים מסתובבים ברחובות, מחזיקים ככה צלבים גדולים ועושים, שמים את כולם ככה בערימה ושופכים על זה בנזין. יגידו להם הנוצרים, מה אתם עושים? יגידו, אנחנו עומדים להעלות לכם את כל הצלבים שלכם באש, וכל הפסלים של יושקה ומרי וכל אלה, אנחנו עכשיו עושים ערימות בכל העיר, נעלה את הכל באש בעוד 4 ימים. מה יקרה פה ליהודים באמריקה? ישרפו פה חצי מדינה. מיד תתחיל שואה פה. לא רק שתתחיל שואה, הממשלה תפעיל את המשטרה נגד היהודים. שיהרגו פה, יראו בהם, יעצרו אותם, יהיה פה כזה טרור. מי היה לו אומץ, אפילו אם הקדוש ברוך הוא היה שולח היום את משה רבנו פה ליהודים באמריקה, להגיד להם, אני רוצה שכולכם תעלו על הגגות של הכנסיות ותורידו את הצלבים, אנחנו הולכים לשרוף את כולם. משה רבנו מדבר, מי היה לו אומץ לקחת צלב מול השחורים פה בארלם, או מול הנאצים פה באוקלהומה, כל המקומות האלה, כל הרדנקים עם האקדחים והמטורפים האלה, הנאצים עם הראשים המגולחים. יש מישהו שהיה לו אומץ ללכת ברחוב עם כיפה ולהחזיק צלב, לשים עליו בנזין, ושואלים אותך מה אתה הולך לעשות עם זה, אתה אומר אני הולך להעלות את זה באש? מי היה לו אומץ שירים את היד? משה דיבר, קשה, פחד, מה, יהרוג אותי, מה? אז אם תשאלו, רגע, מה זאת אומרת, מה? הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו שהוא גואל אותנו, והוא אומר לנו לשרוף את הצלבים. אז מה, אני צריך לפחד? אם השם הבטיח שהוא יגאל אותנו, מה יש לי לפחד? זה המינימום של האמונה. התשובה לא נכון. למה לא נכון? הקדוש ברוך הוא אמר לשמואל הנביא, לך לשאול, תגיד לו שהממלכה נגמרה ממנו, שהורדנו ממנו את הממלכה. השמואל אמר לקדוש ברוך הוא, איך אלך ושמע שאול והרגני? הוא אמר לו, לך תמליך את דוד המלך למלך. אז שמואל אומר לקדוש ברוך הוא, איך אני אלך? אם שאול ישמע הוא יהרוג אותי. אז הקדוש ברוך הוא היה צריך להגיד לו, טיפש! מה אתה שואל אותי שאלות של ילד בכיתה א'? אני אומר לך, לך תמליך את דוד המלך, מה אתה מתווכח? לך תמליך, מה אתה לא סומך עליי? מה, אני אתן לך למות? אבל הקדוש ברוך הוא לא אמר לו טיפש, ולא כעס עליו, אלא מה אמר לו? קח איתך כבש, אם שאול ישמע, הוא ישאל אותך למה באת, תגיד לו, באתי פה להקריב קורבן. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מה אומר לו? תספר לו סיפור, למה אם לא הוא יהרוג אותך. שומעים? הקדוש ברוך הוא שולח אותך למשימה, ואתה אומר לו, איך אני יודע שאני לא אמות במשימה? אז השם אומר, באמת אתה לא יודע, אולי תמות. אז תאכין לך שקר לכיסוי. אז למה השם לא אמר לו, אל תדאג, אני אשמור עליך? מה רואים? שאם אתה נכנס למקום של סכנה, לא בקלות הקדוש ברוך הוא עושה לך נס גלוי. לא בקלות. אלא כל הניסים של הקדוש ברוך הוא מוכבאים בטבע. ואם עכשיו שאול ישמע שבאמת שמואל הולך למשוך את דוד למלך, בוודאי הוא יהרוג אותו, מרוב הזעם. זה הרי אילבון שאין כמו, לעיני כל העם. והקדוש ברוך הוא לא יוכל למנוע כזה דבר בדרך הטבע, אלא הוא יהיה חייב להתערב בדרך נס. והשם לא ממהר לעשות ניסים. לא ממהר. מעדיף להחביא את הניסים בדרך הטבע. אז מה השם אומר לו? ודאי שאני יכול לעשות נס ולהגן עליך. שאול ינסה לדקור אותך, והבטן שלך תהפוך לבטון. לא ייכנס הסכין. נו, אז מה הרווחנו בזה? אם אני יכול להציל אותך בלי לעשות נס גלוי, לא עדיף? למה? מה הבעיה? אז השם יעשה עוד נס, מה הבעיה? אלא, כמה שעושים יותר ניסים זה מוריד לנו מהזכויות. למה? שנחזור בתשובה אין לנו שכר גדול. כי אם בן אדם חזר בתשובה אחרי שהוא ראה נס גלוי, השכר שלו יותר קטן מאשר הוא לא ראה שום נס. אם בן אדם נפל מקומה 100 ולא קרה לו כלום, 100 קומות נפל ועומד על הרגליים, לא אמבולנס, לא בית חולים, לא כלום. מתי קורה כזה דבר? פעם במיליון שנה? אז אדם כזה אומר, תשמע, כזה דבר קרה לי, זה חייב שהייתה פה התערבות אלוקית, זה לא יכול להיות שבדרך הטבע אני שלם. אז הוא מתחיל לחזור בתשובה. אבל אם הוא נפל ונשברו לו עצמות, אז עכשיו אדם כזה אומר, תראה, היה לי נס, אבל זה לא נס כזה גדול, כאילו עובדה שכן נפצעתי, כן? טוב, נתקדם הלאה. 6 המכות הראשונות עד מכת שכין, כתוב ויחזק לב פרעה ויכבד לב פרעה. זה הכוונה מעצמו, הוא בוחר להיות עקשן. מי המכה השביעית ועלה, 7, 8, 9 ו-10? כן, כן, מה קורה? כתוב שהשם אמר למשה, במכה הבאה פרעה כבר לא ישמע לך. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא כבר אמר למשה, זהו זה, אני עכשיו סגרתי את הלב של פרעה, כי הכבדתי את לב פרעה. עד עכשיו ויחזק לב פרעה. מעכשיו והלאה אני מחזק את ליבו. הרמב״ם כותב, מהו העונש הכי גדול שהיהודי יכול לקבל בחיים? הכי גרוע שיכול להיות, מה יכול להיות? בן אדם אומר, מוות בייסורים, גירושין, ילדיו מתו, איבד את כל הכסף שלו, נמחק, עינויים, מה כבר בן אדם יכול לחשוב? מה האדם הכי גרוע שיכול להיות לו? דיכאונות, כל החיים שלו נשאר רווק, לא יודע מה, מה שתחשוב, כל אחד יש לו זה פחד ממשהו. יש אחד שמפחד מעינויים, יש אחד שמפחד מכסף, יש אחד שמפחד מכל מיני דברים. זאת אומרת, באופן כללי יש איזה 6-7 דברים שכולם מסכימים שזה הכי גרוע שיכול להיות, נכון? מאסר, תראה את פולארד, 27 שנה בבית סוהר, הוא כבר היה צריך לפני 20 שנה לצאת. סתם יושב בבית סוהר, מה כבר עשה? ביג דיל. כן? זאת אומרת, מה רואים מפה? שיש דברים נוראים שבן אדם סגרו עליו, החיים שלו נהפכו לגיהנום עלי אדמות. נכות, כל מיני דברים. אבל זה לא מה שהרמב״ם אומר. הרמב״ם אומר, יש משהו הרבה יותר גרוע מזה. מה יכול להיות? התשובה שסוגרים בפניו את דלתות התשובה. מה הפירוש? הקדוש ברוך הוא נתן לפרעה 6 הזדמנויות. פעם ראשונה, שבוע, נגמרה המכה. בחודש יש בין מכה למכה. כל חודש מכה חדשה. 6 חודשים הוא מקבל מכות, מצרים מתמוטטת, מפסידים מיליונים, אנשים ממורמרים, הוא בעצמו בלחץ אטומי, הוא לא נשבר. הוא לא נשבר, מקשה את ליבו כל פעם והוא ראה שהמכה נעלמה, חוזר להיות עקשן ורשע. מה קרה מהמכה השישית והלאה? השם סגר לו את דלתות התשובה, הוא לא יכול יותר לחזור בתשובה. מעכשיו הקדוש ברוך הוא משאיר אותו בחיים רק כדי להתעלל בו ולהגדיל את שמם של בני ישראל. זאת אומרת, הוא חי, הוא אוכל, הוא נושם, הוא יושן, יש לו אישה, הוא נהנה מהאוכל, לא, הוא אוכל עכשיו סטייק, הוא נהנה. יש לו אישה, הוא נהנה, לא? יש לו כל מיני דברים, הוא ממשיך לחיות. אבל הקדוש ברוך הוא משאיר אותו בחיים רק בגלל דבר אחד, כדי להשתמש בו. הוא את שלא גמר כבר, הוא גמר, הוא מחוק, אין לו עולם הבא, אין לו כלום. תשאלו אותי, אבל הוא גוי. אז מי הולך התחילה, מה זה שייך עולם הבא אצל פרעה? תשובה, גויים יש להם עולם הבא. גמרא אומרת, בלעם אין לו חלק לעולם הבא. הגמרא אומרת, מה מפה מבינים? שאם בלעם היה גוי צדיק, היה לו חלק לעולם הבא. יש לגויים עולם הבא, קטן. יש להם רק 7 מצוות, הם צריכים לשמור אותם וזהו. יש להם עולם הבא קטן, אבל יש להם עולם הבא. יש הרבה חילונים לא עלינו, אין להם בכלל עולם הבא. בכלל, עם מה שהם עושים, עבירות שהם עושים. אז לפחות הגויים, הוא שומר שלא לצורת בני נוח, יש לו עולם הבא בצורה מצומצמת, כן? אבל תראו דבר מעניין. רמב״ם אומר, ככה זה עובד, שמו טוב. אדם מגיע גיל 18, השם שולח לו איזה מישהו שיושב לידו במטוס. חילוני, הגיל באף, הגיל בגבות, קעקועים. בחיים שלו לא ראה רב, בחיים שלו לא שמע שיעור תורה, גדל בשנקין, יושב ליד איזה חרדי ככה במטוס. מתפתחת ביניהם שיחה 4-5 שעות. החרדי מסביר לו, יש בורא לעולם, מעמד הר סיני. החילוני עמום. בוא'נה, לא ידעתי את זה, תראה, אני אף פעם לא אמרה, הציגו לי את הדת בכלל כדבר אחר לגמרי, אתה מדבר איתי עם הוכחות שכליות. אני קרא לי את זה, לא מזמן, ישבתי עם איזה חילוני גאון, כל התוארים האפשריים יש לו, נהל איזה חברה רצינית, פייננס, האנגלית שלו יותר טובה מכל האמריקאי שנולד פה, עד כדי כך הוא חכם הבחור הזה. עכשיו איתי במטוס בדרך לארץ, תראו איזה דבר מדהים, עומד לעלות על מטוס לישראל, 500 איש כמעט על המטוס. אני פוגש אותו, את הבחור הזה, אני כבר מכיר אותו הרבה שנים, אבל הרבה שנים לא ראיתי אותו. אני פוגש אותו בשדה תעופה, לפני שפגשתי אותו, אמא של אשתי תלפנה להגיד לי, הוא אמור להיות, הוא בעלה של אחותה, זאת אומרת, הוא גיס שלה, שלי, של חמתי. הוא אומרת בי, אתה אמור לפגוש אותו באותה טיסה לארץ. לא עברה דקה, את הבחור הזה, לא עברה דקה, אני רואה אותו בשדה תעופה, הוא בא אליי, לוחץ ליד, לא עברה דקה. יושבים 15 דקות, קוראים לעלייה למטוס. אני אומר, ריבונו של עולם, עכשיו הבחור הזה, כזה שכל יש לו, אחד כזה, מחזיר אותו בתשובה, יכול להיות מרצה ענק. תעשה שהמקום שלו יהיה לידי.
וזה קרה.
הוא יושב לידי, ולא רק זה, זה ספסל של שלושה, ובאמצע צריך להיות מישהו בינינו. ואני אומר לו, עכשיו שנינו יושבים על המטוס, אני אומר לו, אם השם ירחם עליי, הוא לא יביא מישהו שישב בינינו. עכשיו הוא חושב שאני רוצה לפסק את הרגליים ולישון ככה. הוא לא מבין שאני המטרה שלי להתביית עליו. אז הוא יושב שם בעיל, הוא אומר לי, אל תדאג, אני כבר דאגתי לזה. אמרתי לו, מה זאת אומרת דאגת לזה? הוא אומר, שכחת אבא שלי היה אחד ממנהלי אלעל הרבה שנים? יש לנו כל מיני טובות הנאה. אני כבר ביקשתי שהיא תדאג שבמקום שלידי, אם אפשר לא לשים לידי מישהו. אמרתי, טוב, איזה יופי. אבל איך יצא שאני יושב לידו? כל הדרך אני מדבר איתו דברי תורה. ובסוף מה הוא אומר לי? הוא אומר לי, תשמע, האמת, אני אגיד לך, אין לי דבר אחד לערער על מה שאמרת. אין, זה טיפשות לערער על זה. הוכחת דבר אחרי דבר. אני עכשיו מבין, היה מעמד הר סיני, היה, יש בורא לעולם, הבנתי גם שיש שכר ועונש. עכשיו אני מבין הרבה דברים שאף פעם לא הבנתי.
זה היה חכם, אבל לא עקשן.
בסדר. השאלה אם הוא חזר בתשובה, התשובה היא לא. נכון להיום עברה כבר נגיד חודש וחצי מאז הפגישה הזאת, הוא עדיין לא שומר שבת. אבל השתכנע שהכל אמת, הוא מיד השתכנע. עכשיו השאלה היא כזאת, תשמעו טוב. אדם בן 18 מקבל הזדמנות. אם יחזור בתשובה, הקדוש ברוך הוא עוזר לו 100% סיעתא דשמיא, הכל הולך לו חלק, נכנס לישיבה, שנתיים שלוש, שטחים לו איזה צדיקה, מקים משפחה לתפארת, הכל עובד. לא חזר בתשובה פעם ראשונה, חזר לחיים שלו, אחרי שנתיים שלוש, עוד הזדמנות. אם יחזור עכשיו בתשובה, רק 80% סיעתא דשמיא יהיה לו, בחיים כבר לא יהיה לו את מה שהיה צריך להיות בפעם הראשונה. צ'אנס שני פחות, צ'אנס שלישי פחות, צ'אנס רביעי פחות, עד שנגמרים הצ'אנסים. כל פעם שהקדוש ברוך הוא ייתן לו עוד הזדמנות, בהזדמנות הזאת כבר יהיה לו פחות עזרה. למה לא כתבת בפעם הראשונה? למה הדבר דומה? ראובן חייב לשימון כסף. שימון מאפיונר לא קטן. הוא בא אליו ואומר לו, אני נותן לך עכשיו צ'אנס. להחזיר לי את הכסף תוך 24 שעות, אחרת תשמע ממני. אז הוא אומר לו, בסדר, עברו 24 שעות, לא שילם לו. הוא בא אליו, אומר לו, אני מתחנן אליך, תן לי עוד 24 שעות. מה אומר לו? טוב, עכשיו אתה צריך לשלם לי לא 100,000, 120,000. הוא אומר, מה, השתגעת? הוספת לי עוד 20,000 דולר על יום איחור? ככה זה המאפיונרים. הוא אומר, כן. למחרת, נו, איפה הכסף? עוד לא עסקתי, יש לי רק 80. מחר זה כבר 140. אף פעם לא יהיה קל כמו הפעם הקודמת. ככה זה העולם, אין מה לעשות. לכן, תראו דבר מעניין. יש איזה אחד, היה יוצא לשידוכים. כל בחורה שמביאים לו, לא חשוב כמה יפה, צדיקה, לא מעוניין. האף שלו בשמיים. יום אחד הרב שלו ראה שהבן אדם הזה גאפתן לא קטן. חבל, יש לו הרבה מעלות, אבל האף שלו בשמיים. אמר, אני חייב להציל את הבחור הזה. קרא לו, אומר לו, תשמע, יש לי משחה יופי של שידוך. אומר לו, מה? אומר לו, בחורה כזאת וככה, ובית יעקב ומשפחה, ואבא שלרה, ויפה וזה, נו, אז בסדר, יופי, תסדר את הפגישה. אומר לו, רק בעיה אחת יש. אומר לו, מה? אומר, היא צולעת ברגל, היה לה תאונה בצעירותה, והיא הולכת קצת עקום. אבל תראה, אם אתה תלך לאט, לא ירגישו, רק אם הולכים מהר, מרגישים. הוא אומר לו, טוב, כבוד הרב, אני אחשוב על זה, אני אתן לך תשובה, הוא יצא כמעט בוכה. תראה, לא, הרב שלי מציע לי בחורה צולעת עם נכות, מה חסר לי אני, מה? בדרך כלל, אדם שאין לו את כל המעלות, מציעים לו בן אדם עם מום. מה את מציעים לי אחת עם מום? משתגע, איך הרב הציע לי כזה דבר? הוא לא ישן בלילה מרוב צער. עוברים כמה ימים, הרב אומר לו, אני מבין שאתה לא רוצה את הבחורה הצולעת. יש לי בשבילך מישהי אחרת. אומר לו, מה? אומר, יש פה איזה גרושה, יש לה איזה פזילה קטנה בעין, אבל אני אומר לך, אם לא הייתי אומר לך, לא היית מרגיש. אומר לו, גרושה? אבל אני לא גרוש. בסדר, זה צדיקה, מה, זה שלא הלך לפעם ראשונה בנישואים, זה לא אומר שאישה רעה? אומר לו, נכון, יכול להיות שבאמת אישה טובה, אבל זה סטיגמה, זה לא בדיוק, מה, אפילו בתורה כתוב, שאחד שהיא בתולה, 200 זוז, גרושה, כבר הייתה עם גבר, ירד הערך שלה ל-100, אז אתה רואה שאפילו בתורה כתוב את זה, הוא אומר לו לרב, הרב אומר לו, נכון, תשמע, אבל במקום שבעלי תשובה עומדים, זה לא, זה, תשמע, אולי חזרה בתשובה, אז... הרב עכשיו הוא בכלל מיואש. אחרי כמה ימים נודע שהוא התארס עם זאת שהוא יצא איתה לפני חודש. באירוסין בא הרב, אומר לו, כבוד הרב, הראש ישיבה יגיד כמה דברים. הרב אומר, ברוך השם, משתבח שמו, אני סידרתי את השידוך הזה. אז כולם מתפלים, אומרים, הרב בכלל לא מכיר את הקלה, מה זאת אומרת אני סידרתי את השידוך הזה? אז אמרו לו, כבוד הרב, אתה יכול לנמק את דבריך? אומר, ודאי, הרי אני ברור שאני לא מכיר את הבחורה, אני לא הצגתי את הבחורה בפניו, אבל אני גרמתי לו שיקח את הבחורה, למה הוא חשב שהוא הקדוש ברוך הוא. אחרי שהלכתי, הצעתי לו צולעת ופוזלת, גרושה, הוא רץ מהר לקחת את זאת. אם אני לא הייתי מציע לו את אלה, הוא לא היה מבין שהוא לא בדיוק הקדוש ברוך הוא. הבנתם? מתי הוא הבין שהבחורה הזאת זה מציעה? שאמרו לו, מי אתה חושב את עצמך? אבל אם סתם בן אדם ברחוב היה אומר לו את זה, הוא לא היה לוקח ללב. שהראש ישיבה אמר לו את זה. אני תמיד אומר, אנשים אומרים לי, זה דיבר נגדך, זה דיבר נגדך, זה מלכלך לך, זה כותב נגדך. אני אומר, תלוי מי. אם בן אדם על רמה מדבר נגדי, כותב נגדי, כואב לי מאוד. אבל אם כלב ברחוב נובח נגדי, זה מזיז לי. להפך, אני צוחק עליו, מה? שינבח עד מחר, הכלבים נופחים.
אבל זה כשאתה גודל, יותר ינבחו בחוץ.
ודאי, ודאי, זה דרך העולם, זה דרך העולם, ככל שאתה מצליח יותר. מספיק שיש אחוז נגדך, אז בהתחלה שהיה לך 1,000 צופים, אז האחוז זה רק 10 אנשים. נהיה לך 10,000, זה נהיה 100. נהיה לך 100,000, זה נהיה 1,000 נגדך כבר. זה לא פשוט, זה 1,000 מושים הרבה רעש. נכון, זה איך אומרים בעברית, הכלבים נופחים והשיירה עוברת. זה המציאות. לכן תדעו דבר אחד, הרמב״ם אומר, עד שמגיע מצב שהקדוש ברוך הוא נועל בפני האדם את דלתות התשובה. וראיה, הגמרא מביאה מעשה שהיה עם רבי מאיר בעל הנס. רבי מאיר בעל הנס היה תלמיד של אלישע בן אבויה. בגמרא כבר לא קוראים לו אלישע, קוראים לו אחר. מה זה אחר? מנודה. זרקו אותו מהחבורת רבנים. מה קרה איתו? הגמרא אומרת, הוא ירד לתרבות רעה, ראה איזה משהו, בלבל אותו באמונה, האמונה שלו ירדה וירד לתרבות רעה עד כדי חילול שבת. הגמרא אומרת, הוא רוכב על סוס בשבת, שדבר אסור, ורבי מאיר תלמידו רץ אחריו ושואל שאלות בהלכה. והוא עונה לו שאלה אחרי שאלה, הכל בעל פה, והוא רוכב על סוס בשבת. הגיעו לאיזה נקודה בעיר, אומר לו הרב על, על הסוס, אומר לו, עד כאן תחום שבת. אתה כבר לא יכול לצאת מכאן, מחוץ לעיר. יש 2,000 אמה, שזה 960 מטר, מהגבול של העיר, מותר לצאת בשבת. יותר מזה אסור לצאת. אתה חייב לעצור פה, אתה לא יכול לצאת מעיר לעיר. אומר לו, ומה איתך, אתה לא יהודי? מה? לא אומר לו, אתה כבר לא ערב. ערב הוא כבר הפסיק לזמן, ברגע שהוא רכב על סוס גמרנו, כן? אומר לו, מה, אתה לא יהודי? אומר לו, אני האמת רציתי מאוד לחזור בתשובה, אבל שמעתי מאחורי הפרגוד, יש כזה דבר שנקרא פרגוד בשמיים, שמעתי הכרזה בבית דין של מעלה, מאחורי הפרגוד, כולם מוזמנים לחזור בתשובה חוץ מאלישע בן אבויה. עליו כבר גמרתי, מקרה אבוד. הקדוש ברוך הוא מחק אותי, אין מה לדבר על תשובה. שואלים חז"ל, איך ייתכן כזה דבר? הרי אין דבר שאב רוצה יותר מזה שבנו ישוב אליו. עכשיו אבא יש לו בן פרחח, פושטק, ירד מן הדרך, סמים, זנות, שדודים, רציח, מה שאתה רוצה. האב הזה, הילד הזה אוכל לאבא שלו את הלב 30 שנה, אבא הזה על כדורים של עצבים. בסוף יום אחד, האבא הזה כבר בן 50, והילד הזה כבר בן 30 שנה הוא סובל ממנו, מהיום שנולד, מאז שהוא ילד קטן כבר התחילו הבעיות. יום אחד גיל 35 הבן הזה בא, תופק לאבא שלו בדלת, אבא פותח את הדלת אחרי 20 שנה שהוא רק שומע עליו דברים רעים מרחוק, בוכה עליו יום יום, כבר מיליון פעם אמר ריבונו של עולם, קח אותו מהעולם הזה כבר, קח אותו שיהיה לי מנוחה כבר, כל עוד הוא חי אני לא ישן בלילות. ופתאום יום אחד בא הילד הזה, כבר לא ילד, הוא איש, דופק לאבא שלו בדלת, אבא, נשק לו את היד, הוא רואה כיפה, זקן, ציצית, מה זה? הוא אומר לו, חזרתי בתשובה, הפסקתי עם השטויות, אני כבר 3 חודשים יושב בישיבה, לומד 15 שעות ביום, תבוא לבקר אותי, תראה איך אני מתמיד, שומר שבת, תפילין, הכל מה, הפסקתי עם השטויות, בחורות, גויות, הכל נגמר. בתוך דקה, האבא שכח את כל 30 שנה של האיסורים, מרוב שמחה. אז אם זה אבא כמונו, בשר ודם, שאנחנו אין לנו סוף לחסרונות שלנו, הקדוש ברוך הוא שהוא מושלם ורחמן וכו', בן שלו שב אליו, לא חשוב מה עשה, לא ישמח? איך הוא אמר, הוא מחוק? איזה אבא אומר מחוק, מה? אז חז"ל אומרים, אז מה קרה פה? אלא הקדוש ברוך הוא צדק. כיוון שהוא היה רב גדול, זה לא אחד סתם שירד לתרבות רעה שלא ידע א' ב' ביהדות. זה האדם שהיה תלמיד חכם אמיתי. אחד כזה שירד מן הדרך, אם תעזבני יום יומיים אזבקה. הקדוש ברוך הוא אמר, אתה יכול לחזור בתשובה, אבל אני אעשה את זה כל כך קשה בשבילך, שאתה לא, זה, אתה צריך להזיע קשה מאוד. מה אתה חושב? טעמת מהתורה שלי ובעדת בה ועכשיו ייתנו לך פרס? מילא היית גודל בקיבוץ, לא ידעת כלום, בטח שאני אעזור לך. אני מבין שלא ידעת כלום. ישבת בתוך ישיבה בבני ברק 20 שנה ובעדת בתורה, הלכת להיות פושע, ועכשיו אתה חושב שתרצה לחזור בתשובה, יחכו לך עם שטיח אדום? מה פתאום? תתחיל להזיע, חביבי. אתה צריך שלם, כל העבירות שלך עד היום היו הכל מזיד. זה לא כמו אחד שנולד בקיבוץ או על חוף הים, הכל היה בשוגג, הוא בכלל לא מבין למה הוא חי. אחד כזה עוזרים לו משמיים, שנאמר פתח לי פתח כפתחו של מחט ואפתח לך כפתחו של אולם. שומעים? שברוך הוא אמר פתח לי רק חלון, אני פותח לך את כל העולם, אני אעזור לך. בדרך הגמרא במסכת מכות עמוד י', הגמרא מה אומרת? בדרך שאדם רוצה ללך מוליכים אותו. אני שם לפניך הרבה דרכים, תיכנס באחת מהם. איזה דרך להיכנס, זה רק אתה מחליט. אחרי שנכנסת, אני מוליך אותך שם, עוזר לך ללכת, נותן לך חמצן, נותן לך כוח. הכל אני עושה בשבילך. אבל לאיזה דרך להיכנס, אתה תחליט, לא אני. אחרי שנכנסת, אין לי ברירה, אני חייב לקחת אותך. למה? אני בסוף צריך לתת לך או שכר או עונש. בסוף של כל דרך מחכה לך קופסה. קופסה עם יעלומים או קופסה עם רעל? איזה דרך אתה נכנס? אני אמרת לך, תבחר בדרך הזאת. אתה לא רוצה. אתה רוצה ללמוד בדרך הקשה, כנס בדרך אחרת. אני לא מונע ממך. זה מה שקרה פה עם פרו. כנס. משה בא אליו, אומר לו, תעשה תשובה, תצא גדול. לא. תעשה תשובה, תצא גדול. לא. היה איזה אחד, קם על הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. אותו אחד היה לו הרבה זכויות. הוא כל הזמן טען, זה לא הרב עובדיה נגדי, זה אנשים שמסביבו. שלחו לו עזרות, דיברו איתו, נתנו נאומים, רמזו עליו.
מי זה? מי זה?
לא משנה מי זה. אם הייתי רוצה להגיד מי זה, הייתי אומר את זה מול המצלמה. תפעילו את הראש, אל תשאלו שאלות סתם. מי שלא יודע מי זה, עדיף שלא ידע. רק אני רוצה שתבינו את הרעיון, איך זה עובד. הוא כל הזמן חשב, אין כזה דבר, הרב עובדיה לא יצא נגדי, הרי הוא חיבק אותי ונשק אותי ושיבח אותי במשך שנים. לא יכול להיות שהוא פתאום יעיף אותי ככה, אין כזה דבר. זה אלה שמסביבו ממציאים הכל. אמרו לו, הרב עומד דבר נגדך, תפסיק, תחזור בתשובה. תפסיק את מה שאתה עושה, אתה מצייר את הרב. לא רק שלא הפסיק, שאלו אותו, אם הרב עובדיה יבקש ממך להפסיק, תפסיק. אמר לו, אני אלך יותר חזק נגד. מקשה את אורפו. תקשיבו טוב. מה היה בסוף? גם הוא נחל מפלה גדולה, גם כל התוכניות שלו התרסקו לו בפנים, גם הרב עובדיה אמר ודיבר נגדו ואמר שהוא בגללו לא יושן בלילות וגמר אותו לעד ולעולמי עולמים, בחיים אף אחד לא הסתכל עליו יותר. גם שמו אותו כל הרבנים בארץ בחרם, הוא לא יכול להיכנס לתת מאף מקום שום שיעור יותר. תקשיבו טוב, וגם אלה שהיו מממנים אותו הפסיקו לממן אותו. כל הסטמרים, כל האחרים שנתנו לו מיליונים. היה דתי, חרדי. גם היום הוא לבוש כחרדי ושומר מצוות וכולי. אבל זה מראה לכם, יש אדם מאבד עולמו ברגע אחד. אבל זה לא קרה ברגע אחד. היה עזרה אחת, עזרה שנייה. זה לקח כמעט חצי שנה כל הפרשה הזאת. עוד מכה, עוד מכה, עוד מכה. עומד איש חשוב מדבר נגדך. עומד עוד אחד, עומד עוד אחד. מוציאים נגדך מכתב, מזהירים אותך, מתחננים אליך. בסוף הרב עובדיה עומד בוכה, אומר אני לא ישן בגללו בלילות, עדיין לא הפסיק. עכשיו מה קרה לו? גם הוא גמר לעצמו את החיים, וגם אם עכשיו ירצה לחזור בתשובה, ממי הוא יבקש מחילה? הרב עובדיה כבר בגן עדן, הלך. אם הרב עובדיה היה חי, הכל מה שהיה צריך שהרב עובדיה יגיד, אני מוכל לו בלב שלם, כולם היו בעל כורחם מוכלים לו, מה? הבעיה שלו היה עם הרב עובדיה, הרב עובדיה מחל לו, מי אני שלא ימחל לו? נכון או לא? ברגע שהלך הרב עובדיה לעולמו, הוא חתם עליו, גמר אותו, סגר אותו מכל הכיוונים. לא רק זה, היו בנות, בנות, צעירות, מה כבר אתה מצפה מילדות בנות 18-20, שהלכו עם אותו אחד, למרות שהרב עובדיה אמר, מי שילך איתו אני לא ימחל לו לעולם, הלכו איתו בכל זאת, תמכו בו. אחרי כל הבלגן, באו לרב עובדיה, אמרו אנחנו רוצות להיכנס לרב עובדיה לבקש ממנו מחילה. הרב עובדיה שהיה אדם מאוד רחמן ומאוד טוב ובכה על כל האומללים ועל המסכנים ומחל לאלפי אנשים שדיברו נגדו, אמר לא להכניס את הבנות האלה אליי, אני לא מוכל להם, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. גמר אותם. סך הכל מה הם עשו? תמכו באחד שיצא נגד גדול הדור. מה רואים מפה? בן אדם יכול בשטות אחת להפסיד את הכל. למלא, ממלא, למלא את הדלי, הדלי שלך הכי גדול בעולם. ואז הגאווה הסרוכה שלך גומרת אותך, והכל מתפוצץ, ואתה לא רק שירדת לאפס, ירדת למינוס מיליארד. ברגע אחד, ירובעם בן נבט. הגמרא אומרת, כל סוגיה בתורה הוא יכל לתת 127 דרשות. שונות. כל דרשה שונה לגמרי. תגידו, אדם שהגיע למדרגה שהוא יכול לתת על כל סוגיה בתורה 127 דרשות, הוא לא רק ענק, הוא סופר ענק בתורה. להיות כזה גדול בתורה, אתה לא יום אחד מתעורר ואתה נהיה מלאך. זה עמל של שנים. 40, 50, 60 שנה של לימוד תורה. בסוף מה קרה לו? אין לו חלק לעולם הבא. הגמרא אומרת, מי זה? ירובעם בן נבט. הקדוש ברוך הוא אומר לו, תשמע, אתה מרוב הגאווה שלך כבר מעביד יהודים עבודה זרה. למה? שפגעו לך בכבוד. שרחבעם הוא מלך בירושלים, ואתה מלך בשאר העם, ואתה יודע שרק מלך אחד יושב בעזרה, ואתה תצטרך לעמוד, בשביל זה אתה מונע מאנשים לעלות לירושלים. חזור בך. תחזור בתשובה, צלק את הפסלים האלה שעמדת בדרך לירושלים ואת השוטרים, תעשה תשובה, ואתה ואני ובן ישי, הכוונה דוד המלך, נטייל בגן עדן ביחד. מה שואל אותו? מי בראש? בן ישי או אני? מי יותר חשוב בגן עדן? דוד המלך או אני? הקדוש ברוך הוא אומר לו, דוד המלך. אומר לו, לא מעוניין. גאווה של בן אדם, תראו מה זה, כבוד. כשבחור אמר לו, אתה מחוק, אין לך חלק לעולם הבא. גמרא בסנהדרין, ירובעם בן נבט, אין לו חלק לעולם הבא. מה עם כל 50 שנה שהוא למד תורה? מה עם כל מה שעשה? מה עם כל השבתות ששמר? מה עם כל מה? הכל הלך לאפס, לעזאזל. זה נקרא, יש אדם מאבד עולמו ברגע אחד. תודה רבה.
כבוד הרב, אין תרופה לכאבתלים המסכנים, אוללים האלו, תרופה לכאבה.
יש תרופה, הדרך היחידה להתמודד עם הגאווה זה ללמוד הרבה תורה ומוסר.
מותר להקשיב לרבנים האלה
למה שהיה? הרב עובדיה כתב, הקדיח תפשילו, משמע. החבר שלי הוא זה ששלח לרב עובדיה, אחד שלמדתי איתו בישיבה בצעירותנו, הוא היום ראש כולל וראש בית כנסת בבני ברק, הוא זה ששלח לרב עובדיה מכתב, אם מותר לו, הוא היה עושה אצלו שיעור במקום, בישיבה שלו, והרב עובדיה כתב לו שיפטר אותו, הקדיח תפשילו, אסור לתת לו למד תורה. גמר אותו, זה מה שאני מסביר לכם, המכתב הזה והדרשה שהרב עובדיה בכה ככה ואמר, הוא לא נותן לי לישון בלילות, אני לא ישן בגללו בלילות, זה מה שנקרא חותמת בתיק שלך, אתה בחיים לא תהיה רמטכ"ל. למה? חתום לך שאיזה לילה אחד מצאו אותך שיקור באיזה בר, אתה כבר רמטכ"ל לא תהיה. מה, אבל אתה לוחם הכי טוב שיש, אתה מדבר הכי טוב, אתה מבין את הצבא, אתה מבין את המערכה, אתה לוחם משהו משהו, מצאו אותך שיקור לילה אחד בבר עם איזה פרוצה, לא יכולים לתת לך להיות רמטכ"ל. למה? זה נחשב לך בתיק לדיראון עולם.
זה דיראון עולם.
דיראון עולם, זה אי אפשר למחוק את זה, גמרנו. לבושה, זה בושה גדולה, דיראון.
כתם שאין לא יורש.
בדיוק. בואו נסיים רק בדבר אחד, תשמעו טוב. אחרי המכה השישית, משה לא חיכה לתשובה מפרעה. שש מכות ראשונות, משה עמד וחיכה מה פרעה יגיד. כל הפעמים שמשה יצא מפרעה, הוא הלך בהליכה רוורס. לא יפנה לפרעה את אחוריו. במכה השביעית כבר, והלאה, מה משה עושה? הוא לא מחכה לתשובה. מיד מסתובב, מפנה לפרות הגב ויוצא החוצה. למה? אומר המגיד מדובנה, אומר ככה, במכת הרבה הזכירה התורה לראשונה, שעם סיום דברי ההתראה של משה רבנו לפרו, הוא מייר לצאת מבלי לחכות לתשובה. כל השש פעמים הראשונות הוא עומד ומחכה מה פרו יגיד, כי זה תלוי בפרו. אבל מכאן והלאה, זה כבר הוא ידע, משה ידע שזה לא תלוי בפרו. השם אמר לו, סגרתי לו את הלב כבר. נגמר הסיפור. אולי יסכים פרעה לשחרר את העם, זה רק בששת הפעמים הראשונות. אבל במכה השביעית והלאה, ידע שאין לו למה לצפות. שהקדוש ברוך הוא אמר לו כבר שיכביד את לב פרעה, ופרעה ימאן לשלחם. איך כתוב? ויאמר השם אל משה, כן, לא ישלח פרעה את בני ישראל, למען רבות מופתי בארץ מצרים. פרעה, לא ישמע אליכם פרעה, ככה כתוב בפסוק, לא ישמע אליכם פרעה. אני רואה לך מה לצפות שהוא ישלח אותם. למה? אני הולך להקות בו כזו מכה, גמרנו, סגרתי לו את הלב. בהתחלה נתתי לו את הבחירה, כי אני חייב, כל אדם יש לו בחירה אם להיות צדיק או רשע. אחרי שישה צ'אנסים, סגרתי בפניו את דלתות התשובה. אתם יודעים, יש עוד דבר אחד שהפרשה מדברת עליה ממש חמש דקות ונסיים. פרשה אומרת, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לחודשי השנה. אומרים המפרשים ורשי בראשיהם, הם ראו בפסוק הזה חשיבות עליונה. הפסוק הזה מאוד חשוב. רשי אומר, אתה התורה צריכה להתחיל מהפסוק הזה. החודש הזה לכם ראש חודשים. יצאתם מצרים, חודש ניסן, תדעו לכם שמעכשיו מתחילה השנה, זה כל שנה יהיה ראש החודשים, זה ראש השנה, ותדעו לכם שמפה מתחילים לספור את החודשים. למה זה יותר חשוב מסיפור בריאת העולם? בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. מה יותר חשוב? איזה חודש הוא החודש הראשון בשנה, או סיפור בריאת העולם?
בריאת העולם,
לא? למה כל המפרשים אומרים, התורה הייתה צריכה להתחיל מהפסוק הזה, החודש הזה לכם ראש חודשים? הרי המפרשים יודעים מה הם אומרים, ידעו את כל התורה, את כל הסודות. אומרים חז"ל, המצווה הזאת היא המצווה הראשונה שנצטוו בני ישראל. סליחה, לא נכון. לא נכון. ברית מילה ניתנה להם לפני. גיד הנשה, לא לאכול גיד הנשה, שזה גיד באחוריים של הפרה, גם כן אסור לאכול. שני מצוות נאמרו להם כבר לפני. קורבן פסח, כבר ידעו על זה לפני יציאת מצרים. אז למה עכשיו החודש הזה לכם ראש חודשים? מה הולך פה? תשובה, ברית מילה זה מצווה לאדם בודד. זה לא מצווה לכל העם. לא כל העם מצווים למול את התינוק הזה, רק האבא. פעם זה הוא, פעם זה הוא, פעם זה הוא. ומי אמר שיהיה לו בנים? אולי לא יהיה לו כל החיים בנים. אולי אין לו בכלל ילדים. אולי כבר יש לו בן והילד הזה חולה ואי אפשר למול אותו. יש הרבה עניינים. זאת אומרת, המצווה הזאת היא באה והולכת. היא לא לכל העם. לא נאמר גיד הנשה. יש כאלה לא אוכלים בכלל בשר. ומה, כולם שוחטים? כל שוחט צריך נקר תגיד, מי שלא שוחט צריך נקר לו, אדם הולך קונה איזה סטייק בחנות, מה לו ולגיד אנשה בכלל? זאת אומרת, הסיכוי שאדם יבוא למצווה הזאת, גיד אנשה, זה אחד ל-100 או אחד ל-1,000, זה לא כל אדם, אבל חודש הזה לכם ראש חודשים, זה מצווה שנפלה על כל עם ישראל בבת אחת, לכן היא חשובה מאוד, נו בסדר, עדיין, למה זה יותר חשוב מבריאת העולם? התשובה, על מה מדובר? בזמנם לא היה לוח שנה עברי. איך היו קובעים ראש חודש? באים שני עדים, מסתכלים על הירח, ואומרים, עכשיו ראש חודש, הירח נעלם לשנייה ומתחיל להיוולד מחדש. זה תחילה, מולד חדש. קוראים לזה המולד. איך היו קובעים? שני עדים כשרים באים, מעידים בבית דין, מכריזים ראש חודש. סופרים 10 ימים, יום כיפור. שולחים שליחים לסוריה על סוס, מדליקים מדורות בכל הארץ, כולם יודעים, היום ראש חודש, מתחילים לספור. מה קורה אם הם טעו? העדים טעו והבית דין הכריז ראש חודש, שעה לפני הזמן. עוד שעה שקיעה, עוד שעה שקיעה. שעה לפני השקיעה העדים אמרו, ראינו את המולד. לפעמים ביום רואים את הירח, הנה מולד עכשיו. הבית דין הכריזו היום, איזה יום? יום שני, ראש חודש, אבל במהם בית זה היה עוד שעה, שזה כבר נהיה יום שלישי, אחרי השקיעה. באמת מתי צריך להיות יום כיפור? יום שישי, 10 ימים מיום שלישי. מתי צמו כל עם ישראל? יום שישי, יום חמישי במקום יום שישי. כי הכריזו על ראש חודש יום שני, 10 ימים מיום שני נפל היום חמישי. אבל באמת הראש חודש היה יום שלישי, עוד שעה. שעה זה קל לטעות, מה כבר רואים בשעה בירח? כל עם ישראל אכל ביום כיפור. מי טעה? בדין. תראו מה אומרת התורה, זה דבר מבהיל. תראו מה הכוח שהקדוש ברוך הוא נתן לרבנים. אם פעם תחשבו אי פעם לזלזל באיזה רב, תחשבו מיליון פעמים, תראו מה כתוב. התורה אומרת ככה. התורה אומרת, אפילו שוגגים, בית דין טעה, הכריזו ראש חודש, גמרנו, זה ראש חודש. מה, כולם יודעים שאנחנו אוכלים בטעות ביום כיפור. אין בעיה. החכמים יש להם כוח לשנות את העולם, לשנות את המציאות. חכמים אמרו, היום מותר לאכול, גמרנו, מותר לאכול. יום כיפור. כולם יודעים, טעו. נודע טעות. חכמים הכריזו ראש חודש, גמרנו. שמעו טוב. אפילו מזידים. היה להם איזה חשבון, לא יודע מה. אולי פיקוח נפש, אולי צריכה לפרוץ מלחמה, לא יודע מה. לא יודע מה, אני באמת לא מבין את זה. אפילו מזידים, איזה סיבה יש להם להגיד ראש חודש בזמן לא נכון. אומרים, אפילו מזידים, אפילו מוטעים, יתרו אותם. לא משנה מהם הנסיבות. מתקדש החודש. אמרו קדוש, גמרנו קדוש. אתם יודעים, מי שמכם מתפלל תפילת מוסף של ראש חודש, יודע שבשנה מעוברת, בשנה שלנו יש אדר א', אדר ב', כל שנתיים שלוש נופל שנה של 13 חודש. מה אומרים שם בתפילות? ולכפרת פשע, מוסיפים בסוגריים עוד 2 מילים. יש רשימה שלמה של דברים, מה כתוב? בשנה מעוברת יאמר, ולכפרת פשע. מה שייך עכשיו השנה שהיא מעוברת בתפילת מוסף להוסיף עוד 2 מילים? ולכפרת פשע. על איזה פשע מדובר? מה הקשר בין שנה מעוברת לפשע ועל איזה פשע מדובר? המדרש אומר, הלבנה באה לקדוש ברוך הוא ואמרה, ריבונו של עולם, אי אפשר 2 מלאכים ברקיע. שמש וירח, המאורות הגדולים, נכון? אי אפשר שנינו נהיה בולטים ככה בשמיים. אחד צריך להיות הבוס והשני לרדת מגדולתו. הקדוש ברוך הוא אמר ללבנה, יפה דיברת. מדובר פה על המלאך שממונה על הלבנה, המלאכים. כל מלאך יש לו תפקיד בבריאה. יפה דיברת, נמעיט אותך את הלבנה. אז כולם חושבים, הקדוש ברוך הוא עשה את הירח קטן. הירח היה גדול, עכשיו השם הקטין אותו מאוד, כי הירח הרבה יותר קטן מהשמש, הרבה יותר קטן. שמש היא יותר מפי 1,000 מכדור הארץ, והירח יותר קטן מכדור הארץ, למיטב ידיעתי. זאת אומרת, השמש היא יותר מפי 1,000 מהירח. והשמש היא נותנת אור, והירח הוא רק מחזיר אור, מראה. שמש מאירה על הירח, והירח שולח את האור אלינו. הירח אין לו אור משל עצמו. היהודים, יש להם בעיה בלוח. הנוצרים הולכים לפי שנת שמש, שזה 365 ימים, המוסלמים שנת ירח, שזה 354 ימים, 11 יום הבדל ביניהם. היהודים הולכים לפי השמש והירח, רק יש בעיה. כל שלוש שנים מפסידים חודש בתאריך, כי יש 11 יום כל שנה, כן, שורטג', קוצר, כל שנה, השנת ירח 11 יום פחות. שלוש שנים זה 33 יום, הלך לך חודש מהתאריך. ובתורה כתוב שפסח הוא חג האביב. תמיד חייב ליפול על האביב. אם תלך לפי השמש או לפי הירח, כל פעם יזוז פסח. אבל אם תלך לפי השמש והירח, אתה צריך למצוא פתרון איך האביב תמיד ייפול בפסח. התשובה, המדרש אומר, הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, באותה שעה גילה לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו את חוקות שמיים וארץ, ולימדו איך יהיה מחשב חודשים ומעבר שנים, שנאמר שמור את חודש האביב ועשית פסח. ככה כתוב במדרש. שומעים? תראו דבר מבהיל. הקדוש ברוך הוא גילה למשה רבנו שכל 19 שנים מוסיפים 7 חודשים ללוח. כל מחזור של 19 שנים צריכים להוסיף 7 חודשים. על כל 19 שנה, 7 חודשים נוספים מאזנים תמיד את ההפרשים בין הירח לשמש. כיוון שהקדוש ברוך הוא מיעט את הירח, עשה את שנת הירח 354 ימים במקום 365 ימים. איך מחפרים על ה-11 יום האלה? על ידי שמוסיפים חודש לשנה, הופכים שנה מעוברת. לכן מה אומרים בשנה מעוברת? ולכפרת פשע. איזה פשע? הפשע של הלבנה שפתחה את הפה והתלוננה לקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא שונא מתלוננים. כמו שכתוב במדבר שהתלוננו והיו המתעוננים. הקדוש ברוך הוא העניש אותם על התלונות. על זה שמתלוננים. הלבנה התלוננה, היא נהייתה פושעת. לכן, בגלל הפשע של הלבנה, כביכול, מוסיפים את אדר בית. שנה מעוברת, תוסיפו לכפרת פשע, זכר לאותו טעות של הלבנה. שומעים? כל דבר יש לו סיבה, צריך לדעת מהן הסיבות. נמצא מסקנה. היום כבר יודעים מראש מתי החגים ומתי זה, אבל אז היו צריכים להכריז את זה כל חודש בחודשו. אם החכמים אמרו היום ראש חודש, נגמר. זה לא משנה מה השם אמר יותר. תראו מה זה כוח של חכמים. אפילו מזידים. כולם אוכלים היום. ומי שלא יוכל, יענש. למה? מחר צריך לצום לפי מה שהחכמים אמרו. אם מחר אתה תוכל, בגלל שאתה הסתכלת על הירח בעצמך, חכמים הכריזו מחר יום כיפור. אתה לפי החשבון שלך היום יום כיפור. היום צמת, מחר אכלת. כל עם ישראל עשה הפוך. אתה חושב איזה צדיק אני היחידי שעשיתי לפי רצון השם. כולם טעו. מה המציאות? אתה פושע וכולם צדיקים. כמו אחד שאמר לי אשתו שרה, נכנסתי פה לכביש מהיר, כולם נוסעים נגד התנועה. מה קרה? שקוראים כולם? אמרה לו אשתו, אולי חשבת שאתה הוא זה שנוסע נגד התנועה? לי קרה פעם כזה דבר. אני נסעתי בכביש, בכיוון הנכון. טוב, אני רואה אותו בא ממולי. והיה איתי איזה רב יושב מאחורה, באוטו. הוא אומר לי, נכנסת בכביש נגד התנועה. אמרתי לו, לא, הוא. עכשיו זה היה 2 בלילה, בקושי יש מכוניות בכביש. זה לא שהיה מסה של מכוניות למזלנו. פתאום אוטו בא מולי, אני זזתי לצד, הוא המשיך לנסוע. הוא היה בלחץ, לקח 2 דקות, עד שהוא ראה שבאמת אני צדקתי ולא הנהג ההוא. הוא עדיין היה במתח. הוא לא מפה, הוא מהארץ. הוא לא מכיר את הכביש הזה. הוא היה בטוח שאני השיקור. עד שהוא ראה, איזה מכוני תוקפת אותי. ואתה רואה, הנה עוד אחרים נוסעים לכיוון הנכון, וכבר לא באו 2 דקות מכוניות ממול. עכשיו, מעניין מה קרה עם אותו נהג שנסע נגד התנועה. בסופו של דבר הוא הבין, או לא הבין, לא יודע. בעזרת השם לא נשכוח, יום שני הבא אני נמצא בפלורידה, נחזור ונתראה בעוד שבועיים. ברוך אדוני לעולם. אמן.